בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום ראשון, 22 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. יש כלל ידוע. סיפור אישי אחד יהיה חזק יותר ואפקטיבי יותר בעברת מסר מאשר כל המספרים שבעולם. ואפשר היה להביא לכאן סיפור, אפשר היה להביא לצערנו המון סיפורים. עשינו את זה כבר בחודש מרץ 2021, בפרק שנקרא מכתב כתוב בדם. אז אפשר היה, שוב, לא חסרים סיפורים כאלה. אבל חשבנו הפעם, בכל זאת, לתת למספרים לדבר. אז לפי מרכז המחקר והמידע של הכנסת, בשנת 2020 נפתחו בישראל 20,326 תיקים במשטרה על אלימות בין בני זוג. זה אומר אלימות פיזית או איומים באלימות פיזית. 20,326 תיקים. זה אלפי נשים, הרוב המוחלט הן נשים, שחיות עם בן זוג מתעלל. ואלו רק מי שפנו למשטרה. יש באופן טבעי הרבה יותר. האלימות במשפחה היא משבר. היא משבר לאומי. יותר מזה, היא משבר בינלאומי. והבשורה שבעולם רבים חיכו לה, הבשורה שאולי תצליח להקטין את המשבר הזה, אולי אפילו משמעותית, יצאה מאיסטנבול. ועכשיו, הבשורה הזו גם מגיעה לישראל. אולי. כי בזמן שכולם מסכימים שחייבים לטפל באלימות במשפחה, לא כולם מסכימים על הדרך. אז הפעם אנחנו עם הוויכוח על אמנת איסטנבול. וזה ויכוח שכמו ויכוחים רבים אחרים, הוא הרבה יותר גדול מאלימות במשפחה. מיכל פעילן, כתבתנו לענייני רווחה, שלום.
שלום אלעד.
ספרי לי על אמנת איסטנבול.
אמנת איסטנבול היא בעצם אמנה בינלאומית, שהמטרה שלה זה למנוע ולהיאבק באלימות כלפי נשים ואלימות במשפחה. בעצם חתמו עליה מדינות אירופה וגם טורקיה, משם השם שלה, והיא נכנסה לתוקף ממש באוגוסט 2014. ובעצם נולדה מתוך הבנה שאישה, אם היא אזרחית מדינה אחת, היא לא צריכה לסבול אפליה או פגיעה, רק בגלל שהיא חיה איפה שהיא חיה. ושיש לנו מחויבות כעולם להגן על נשים שחוות אלימות לצערנו בכל המדינות.
כלומר, מיכל, זו האמנה של מועצת אירופה, שנאמר זה הגוף שמנהל את האיחוד האירופי, והאמנה הזו, אני מבין, מנסה להסיר את הגבולות, הגיאוגרפיים. בכל מה שקשור למאבק באלימות נגד נשים, אלימות במשפחה, בעצם לייצר סט אחיד של כללים בינלאומיים. איך היא עושה את זה? מה בעצם האמנה כוללת?
ממש על קצה המזלג, היא מדברת על ארבעה מישורים שכל מדינה צריכה לפעול בהם. מדברת על מניעה, הגנה, העמדה לדין וניטור. מה זה אומר? אם נסתכל על כמה דוגמאות, למשל מדינה שהחליטה שהיא פועלת לפי האמנה הזו, צריכה להתחייב שהיא מכשירה אנשי מקצוע לטיפול באלימות במשפחה, צריכה לספק תוכניות טיפול לפוגעים, צריכה להפעיל מנגנונים שמאפשרים תלונות, שירותי תמיכה, שיתופי פעולה בין הרשויות, דברים שרובם בטח ישמעו לנו אלמנטריים, שזה אספקטים שהוסכם עליהם שהם קריטיים כדי לאפשר הגנה אמיתית על נשים. אז זה התחיל טוב, עכשיו זה לאחרונה, יש כל מיני סימני שאלה שעולים בהרבה הרבה בהיבטים הפוליטיים.
אז אמרת סימני שאלה ואמרת פוליטיקה, וזה מוביל אותנו ישר לישראל. מה קרה שפתאום אנחנו מדברים כאן על הצטרפות לאמנת איסטנבול? את אמרת בעצמך, אמנה שנכנסה לתוקף באירופה כבר לפני 8 שנים.
כן, אז תראה, זה עניין שנדון פה כבר שנים. הרבה גם גורמים אזרחיים וגם חברי כנסת ושרים שמטפלים בנושא שקוראים לממשלת ישראל להצטרף לאמנה, ועכשיו ההזמנה הזו התקבלה, אז צריך להביא את זה לממשלה, איזושהי הצעת החלטה לאשרר את האמנה. זה היה אמור לעלות לדיון היום, אבל עושה רושם שכרגע זה מושה, כי באמת מנסים להגיע לאיזשהם הבנות בעניין הזה.
אמנה בינלאומית נגד אלימות כלפי נשים. עשרות מדינות חברות בה. יש לה כללים מקיפים, תוכנית פעולה. זה יכול להישמע קצת מוזר לומר שאמנה כזו היא שנויה במחלוקת, או שיש עליה ויכוח. אבל זה בדיוק המצב. אז נסביר. נסביר בעזרת שני אנשים, שניהם גם פעילים סביב אמנת איסטנבול. פרופסור רות הלפרין קדרי, היא הראש המייסדת של מרכז רקמן לקידום מעמד האישה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, ועורך הדין דוד פטר, חוקר בפורום קהלת, שזה מכון מחקר עצמאי, שלהגדרתו פועל להבטחת עתידה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.
בשנת 2015 התחלתי לשמוע מחברות אחרות אירופאיות, חברה אז מטורקיה והחברה מקרואטיה, שסיפרו לנו בהתרגשות רבה שאחרי מאמץ של 3 שנים הצליחו להביא לגיבושה של אמנה מוסכמת על מועצת אירופה, על כל מדינות מועצת אירופה. מאותה נקודת זמן הבנו שיש פה באמת הזדמנות פז לקדם מהלך יחד עם אנשי משרד המשפטים, ואנחנו התחלנו בפעילויות מאוד שיטתיות מול גורמים שונים בממשלה, הרווחה, החוץ, המשפטים, והצלחנו באמת להגיע למצב שבו בשעתו שרת המשפטים שקד השתכנעה, וב-2017 היא באמת הצהירה דרך הנציגים שלה שישראל מתכוונת להצטרף לאמנת איסטנבול. אבל זה לא מאוד התקדם, עד שהגיעה ממשלת השינוי.
שר המשפטים גדעון סער למעשה הצהיר על כוונה עקרונית לקדם את החתימה של מדינת ישראל על אמנת איסטנבול כבר בסוף השנה שעברה. ולמעשה מאותו רגע שהבנתי שיש כוונה עקרונית כזו, התחלנו בעצם לבצע מחקר על המשמעויות של הדבר הזה, על היישום של האמנה במקומות אחרים. באופן כללי, כאשר אני ניגש לאמנה, אני קורא את הכותרת כמו כל אזרח, הכותרת של אמנה עוסקת במיגור אלימות כנגד נשים ואלימות במשפחה. אני לא חושב שהדיבייט הוא שם מיותר לציין, אבל כמו כל חוזה, אמנה היא בסוף חוזה, זה שאתה אוהב את הדירה, זה לא אומר שאתה תחתום על כל חוזה מול בעל הדירה. וצריך לבחון מהם ההוראות כדי לספק לפעמים ייעוץ כיצד ניתן להימנע מבעיות, או במקרה של אמנת איסטנבול להסיק בעיניי את המסקנה שלא ניתן להימנע מהבעיות שכרוכות באמנה, ולהמליץ לא לחתום על האמנה.
שני אנשים, שניהם באופן טבעי נגד אלימות במשפחה, בעד להגביר את המאבק בתופעה, להפוך אותו ליותר נוקשה, ליותר מקיף, ושניהם שמעו על אמנת איסטנבול, והגיעו למסקנות מנוגדות. רות התרגשה וקידמה, דוד חשש וניסה לשכנע להצביע נגד. וזה לא רק ויכוח שקורה בין רות לדוד באופן טבעי, הוא קורה גם בממשלה. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
אנחנו עם אמנת איסטנבול למאבק באלימות במשפחה, אלימות נגד נשים, ועם הוויכוחים שהתעוררו סביבה בישראל, אחרי ששר המשפטים סער הודיע שהוא מעוניין שישראל תצטרף לאמנה הזו, ותפעל לפי הכללים המאוד רחבים שמופיעים בה. ועד עכשיו עסקנו בזה באופן קצת שטחי. אז נעמיק באמנה, ונעמיק בוויכוח. הנקודה המרכזית קשורה להגירה. באמנה יש 3 סעיפים. 59, 60 ו-61, שלושתם מדברים על הגירה. והם אומרים, בין היתר, שאישה שטוענת שהיא קורבן לאלימות, בין אם פיזית, נפשית או כלכלית, צריכה לקבל מקלט, מעמד, אסורה בגירוש, לא משנה מאיכן היא הגיעה ומה מצבה המשפחתי. ואלו סעיפים שעוררו ויכוח בכל מיני מדינות בעולם. בקנדה, בארצות הברית, בבריטניה, וכן, גם בישראל.
הגירה זה משחק של תמריצים ונהלים. אם מדינת ישראל תבוא ותאמר שאנחנו מקבלים כל אדם שיטען שהוא נפגע, ואני רוצה להזכיר, אנחנו בשכונה, כמדינת ישראל, אנחנו בשכונה קצת לא טובה. במצרים יש 87% של נשים שעברו מילת נשים, נתון מזעזע ומחריד. 87%. במדינות צפון אפריקה, מדינות קרן אפריקה, אנחנו מדברים על מעל 80% מילת נשים. כלומר, האישה שתגיע לכאן לא צריכה אפילו לטעון לאיזה אירוע נקודתי שקרה. מספיק שהיא תאמר, אני מגיע ממדינה שבה יש אלימות סיסטמטית כנגד נשים, ומדינת ישראל משפטית לא יישאר לה כלי שהיא תוכל לסרב כניסה ואפילו הענקת מעמד לאותם אנשים. מדינת ישראל למעשה מתחייבת לתת מעמד, זה כבר סוגיית הגירה, מתחייבת לתת מעמד לכל אדם שמגיע ובפיו הטענה נפגעתי. וזו בהחלט בעיה מהותית שלא ניתן לקבל את האמנה מבלי לקבל גם את ההוראות הללו, שבעצם מונעות ממדינת ישראל ובעיניי מכל מדינה ריבונית בעצם לנהל מדינות הגירה הגיונית ואפקטיבית, בוודאי עם המאפיינים הייחודיים של מדינת ישראל כמדינת לאום.
אל מול מי שקורא את שלושת סעיפי ההגירה ורואה בהם פתח לכך שישראל תהפוך למדינת מקלט להמוני נשים שסובלות מאלימות, או גם לכאלו שטוענות שסובלות מאלימות, יש את מי שקורא את הסעיפים וחושב להפך. האמנה היא בסוף מסמך משפטי. סעיף 59 למשל, הוא קובע שקורבן לאלימות מגדרית יכולה לקבל מעמד חוקי במדינה, גם אם הניסויים שלה לאזרח ישראלי מכה נגמרו. עם זה, אומרים התומכים באמנה, אפשר להתמודד משפטית.
מדובר בשלושה סעיפים מתוך למעלה מ-60 סעיפים אופרטיביים, ולכל אחד מן הסעיפים האלה יש פתרון משפטי ברור. סעיף 59 שמדבר באמת על מתן תושבות מכוח נישואין, האמנה מאפשרת להסתייג ממנו, וישראל כבר הודיעה שהיא תסתייג ממנו כך שהוא לא יחול עליה. יש עוד 10 מדינות נוספות שהצטרפו לאמנה בהסתייגות מהסעיף הזה.
בסעיפים 60 ו-61 הם אוסרים לגרש קורבן אלימות וקובעים שצריך לתת לקורבן האלימות מעמד של פליטה. עליהם אי אפשר להסתייג, אבל לטענת התומכים, גם הם לא יהפכו את ישראל למוקד הגירה המוני של נשים זרות.
שני הסעיפים האחרים שמדברים על לכאורה הרחבת עילת המקלט לפליטות שנמלטות מאלימות שמכוונת נגדן במדינות מוצאן, כמו למשל התופעה האיומה של השחתת איברי מין נשים, שמכונה מילת נשים. קודם כל, מבחינה מעשית, ההפחדה הזו שביום שאחרי מיליוני נשים מסודן וממצרים יציפו את שערי ישראל ויבקשו למצוא מקלט דווקא במדינת ישראל, אני חושבת שבאמת אי אפשר להתייחס אליה ברצינות ברמה המעשית. גם מבחינה אמפירית, באף אחת מן המדינות שהצטרפו לאמנה, לא התרחשה עלייה של פליטות ומבקשות מקלט או מתן בקשות מקלט כתוצאה מההצטרפות הזאת.
הטענה כאן היא כפולה, שישראל לא תהפוך למדינת מקלט להמוני נשים זרות, כי זה לא קורה. זה לא קרה במדינות אחרות שהצטרפו לאמנה. והטענה השנייה היא מעט מורכבת יותר, והיא שישראל יכולה להצטרף לאמנה, אבל במקביל להסתייג מהסעיפים שמדברים על הגירה. לומר שהסעיפים האלה לא חלים עלינו.
אז יש כאן איזושהי אי-הבנה לצערי, ואני מתנסח בלשון עדינה, הייתי אומר אפילו חוסר מקצועיות מצד משרד המשפטים, בעצם העמדה הזו שניתן להסתייג. פולין ניסתה לעשות בדיוק אחד לאחד את מה שמדינת ישראל מתכוונת לעשות ולהצהיר הצהרה מסתייגת. מה שקרה זה שכל המדינות החתומות כמעט פה אחד יצאו ב-200 כמש על פולין ואמרו, חבר'ה, אתם עושים פה צחוק. אתם חותמים ואתם אומרים, אני מתחייב לא לחתום. אז אני אומר, יש משהו מצחיק בסיטואציה הזאת שפולין מצטרפת לאמנה והיא אומרת, אני מראש מצהירה שזה הכל 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 בחפוף לעקרונות אחרים, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר. ובאמת, המועצת אירופה אמרה לפולין, תקשיבו, אנחנו מתלבטים האם בכלל לקבל את החתימה שלכם כהצטרפות. עד כדי כך, ופולין אכן כרגע שוקלת והתחילה הליכי פרישה מאמנה. כלומר, התרופה שהכינו במשרד המשפטים פשוט לא עובדת וזה הוכח בשדה האירופי.
למועצה האירופית אין אפשרות להטיל סנקציות. גם אם ישראל תצטרף לאמנה ולא תמלא אותה, או תסייג את עצמה ואת הסעיפים באמנה ותגיד שהיא מוכנה רק למלא את הסעיפים שמתאימים לה, גם במקרה הזה אין סנקציות. תהיה ביקורת, יהיו נזיפות, והמתנגדים טוענים שזה מספיק. זה מספיק כדי שישראל מלכתחילה בכלל לא תאמץ את האמנה.
אין ספק, מדינת ישראל התמודדה עם דברים קשים מזה, אבל אין סיבה להכניס ראש בריא למיטה חולה. הדוחות הנוזפים הללו יש להם משמעויות בהיבט בינלאומי. פולין בעמדה מאוד קשה כרגע באירופה בגלל ההפרות שלה של האמנה, כי היא מפרשת את האמנה בהתאם לדין שלה. טורקיה ספגה מהלומות דיפלומטיות מאוד מאוד קשות על הפרישה שלה מן האמנה, ואנחנו כישראלים יודעים מה זה אומר דוח גולדסטון, אנחנו יודעים מה זה אומר התקיפות באום, יש לזה מחירים, כלומר, זה מאוד נחמד שמבחינת סמכויות פורמלית, המדינה יכולה לעשות מה שהיא רוצה, אבל הדינמיקה של מדיניות והדינמיקה הבינלאומית היא שונה, והדבר הזה הוא נגרר למנופי לחץ למדינת ישראל, ואני אומר, למה אנחנו צריכים את זה?
בדיוק להפך. אם לא נצטרף עכשיו, אחרי שהופנתה אלינו הזמנה רשמית של מועצת אירופה, הפגיעה בתדמיתה של ישראל תהיה הרבה, הרבה יותר, הרבה יותר ברורה. ואם אנחנו כן נצטרף, אנחנו נהיה המדינה הראשונה מחוץ לאירופה שבאמת מצטרפת כאן, ואנחנו בהחלט נזכה בהרבה מאוד תשבחות ותפיחות על השכם. וגם בעתיד, אם יהיו הזדמנויות שבהם יאירו לנו הערות, אז אנחנו צריכים לקבל אותם בברכה, ולהגיד כן, אנחנו נשתפר, ותודה רבה שהסבתם את תשומת ליבנו לדברים שאנחנו יכולים לעשות טוב יותר. ככה המשפט הבינלאומי עובד.
אמרנו, האמנה היא מאוד מקיפה, היא נוגעת בהמון תחומים, גם בתחום החינוך. וגם בנושא הזה יש ויכוח, כי סעיף 14 למשל קובע שהמדינות השותפות ישלבו במסגרות החינוך בכל הגילים תכנים על שוויון מגדרי, על כבוד הדדי, פתרון סכסוכים ללא אלימות ועל הבדלים בין המגדרים בלי סטריאוטיפים. המתנגדים לאימוץ האמנה טוענים שהסעיף הזה הוא פתח להתערבות חיצונית במערכת החינוך בישראל.
לא מדובר באיזושהי אמנה הצהרתית דקלרטיבית, שכמו שבדרך כלל באמנות בינלאומיות, שכל מדינה יש לה אוטונומיה לפרש את האמנה וליישם אותה בהתאם לעקרונות הפנימיים שלה. כאן יש ממש נכנסים לרזולוציות מאוד מאוד גבוהות ומתערבים ברמת הנהלים. גם בתחום החינוך, מדינות מתחייבות להנחיל את הערכים בכל שכבות הגיל ללא יוצאים מן הכלל, בהתאמה של התכנים לגיל. עכשיו לדוגמה באיטליה, בדוח על איטליה, באיטליה יש אוכלוסייה קתולית מבוססת שעדיין נוהגת לשלוח את הילדים לבתי ספר דתיים קתולים פרטיים. ודוגמה, איטליה נדרשת להסביר למועצת אירופה איך היא מתכוונת להתמודד עם התופעה של בתי ספר שהם לא נתונים באופן מלא להנחיות של משרד החינוך המרכזי בגלל איזושהי אוטונומיה מסורתית מקובלת שנהוגה שם. כלומר, נכנסים ממש לשאלות מבניות של מערכת החינוך המדינתית ללא קשר לתכנים. אני חושב ש מדינה ריבונית צריכה לדאוג שהחינוך הוא בהתאם לפלורליזם ולמאפיינים התרבותיים שמייחדים את אותה מדינה. בישראל אנחנו בהחלט רואים מערכת חינוך מאוד מגוונת, מבתי ספר מוסלמים, יהודים, נוצרים, דתיים, חילונים, פרטיים, ציבוריים, ממלכתיים. זה לא נכון למדינת ישראל לאפשר פיקוח פולשני והדוק בתחום ההגירה ובתחום החינוך, כאשר במיוחד זה עוקף גם את המנגנונים הדמוקרטיים שאמורים להכריע את הקווים ואת הנרטיבים שמעצבים את המנגנונים הללו.
והתומכים באמנה טוענים שכן, זו אולי התערבות, אבל התערבות מבורכת, כי התכנים הם העיקר.
הם בעצם מתנגדים לכך שיהיו תוכניות לימודים שמדברות על שוויון מגדרי בכל מערכת החינוך. תוכניות שמותאמות לחברות השונות, לתרבויות השונות, הגופים הבינלאומיים האלה, כולל האמנה הזאת, כולל צורך העניין האמנה לביור אפליה נגד נשים, מודעים לכך שיש הבדלים ושיש מסורות תרבותיות שונות, ושבכל קבוצה חברתית ובכל מדינה צריך לנהוג באופן רגיש לתרבות המקומית, אבל שיגידו לי ביושר, אנחנו לא רוצים לחנך את הילדות ואת הילדים שלנו לשוויון מגדרי, שיגידו את זה בריש גלי. אז יש לנו פה באמת אימות מאוד מאוד קשה. בעצם ההתנגדות הזאת, אתה מבין שמה שבאמת עומד בבסיס שלהם, זה התנגדות לכל מהלך שאיזשהו ריח של קדמה נודף ממנו, במיוחד אם יש לו פוטנציאל של קידום נשים ושל החלשת הפטריארכיה. מזה הם מפחדים.
הוויכוח בין רות לבין דוד, בין המתנגדים לבין התומכים באימוץ של אמנת איסטנבול, הוא בעצם על השאלה אם גם בנושא כל כך חשוב, בנושא שבו ישראל מתקשה ממילא, בנושא שהוא קונצנזוס, מאבק באלימות נגד נשים, אם גם בנושא כזה ישראל צריכה גוף חיצוני שיגיד לה מה לעשות. ויותר מזה, אם הגוף החיצוני הזה צריך להיות המועצה האירופית, גוף שישראל ממילא נמצאת מולו לא פעם במתיחות פוליטית, מדינית, אפילו ערכית.
אני אחזור פה על דבריה של חברתי לילי בן עמי בישיבת הכנסת. אחותה של מיכל סלע ז"ל שנרצחה על ידי בעלה, היא פנתה בדמעות לכל המתנגדים האלה, בראשם חבר הכנסת שמחה רוטמן שהתייצב לוועדה, ושאלה אותו ישירות, אז מה באמת אתה עשית כדי למגר את האלימות נגד נשים?
כל מי שמתנגד לאמנה הבינלאומית מניעת אלימות במשפחה, אני רוצה לשאול אתכם, מה אתם עשיתם עד היום כדי למנוע את הרצח הבא? באמת. כי אני רואה אתכם מתאמצים ותורכים וכותבים מאמרים, ושמו לי עכשיו פה על הנייר איזה עוד מסמך. מה שאתם עשיתם, כל אדם פה שמתנגד...
בראייה הוליסטית כוללת יותר, המבקר, מבקר המדינה, שלא חשוד בהיותו נמנה על חוגים פמיניסטיים רדיקליים, הצביע בצורה עניינית וברורה על כשל אחר כשל, והמסקנה הברורה הייתה, ישראל כושלת במאבק הזה. זה צו השעה, לשנס מותניים ולעשות את מה שצריך לעשות כדי לשנות את הפרדיגמה, כדי לשנות את כללי המשחק. אנחנו כשלנו עד עכשיו, יש לנו פה הזדמנות היסטורית לעשות תיקון גדול.
יש תת אכיפה קשה מאוד של עבירות מין במדינת ישראל, גם עבירות אלימות, ויותר אפילו חמור מבעיית האכיפה, התת אכיפה, יש בעיה באנישה. האמנה לא תשנה כהוא זה את בעיית האנישה בבתי המשפט במדינת ישראל, ואת הדבר הזה לא נכון לעשות בכפייה מבחוץ, על ידי הכפפה של מדינת ישראל לפיקוח אירופי. הדבר הזה אמור להישמר כעניין שהוא בריבונותה של מדינה, ולא בכדי לדוגמה בריטניה, בדיוק בגלל הנקודה הרגישה הזאת של הכפפה חיצונית, לא מאשררת את האמנה הזאת כבר מעל עשור.
מיכל, אלו עיקרי הוויכוח, יש עוד מחלוקות, אבל זה העיקר, זה קורה בין רות לבין דוד, וזה קורה גם בממשלה. שר המשפטים גדעון סער תומך באמנה, שרת הפנים איילת שקד מתנגדת לאמץ אותה. וכרגע בעצם המצב מוקפא. ישראל לא מקבלת את האמנה, אבל גם לא דוחה אותה.
כן, אני יכולה לומר לך שלצערי, אני חושבת שברגע שזה נצבע בצבעים פוליטיים, זה פוגע במאבק הזה שהוא מאבק חשוב, שהוא לא פוליטי. אני רוצה להאמין וחושבת שגם לאנשים מהימין וגם לאנשים מהשמאל, הנושא הזה של הגנה על נשים הוא חשוב. אבל ברגע שהמאבק הזה הופך להיות מאבק בין ימין לשמאל, בין שמרנים לליברלים, אז אי אפשר לנצח. כי מאוד קל לבוא ולהגיד, לא, אנחנו לא חותמים, זה עניין פוליטי, זה נוגד את העקרונות הפוליטיים שלנו, ולסיים בזה. אני חושבת שיותר קשה אבל מתבקש, זה לבוא ולשאול איך פותרים. אני אומר לך משהו יותר מזה, ותסלח אולי זה נשמע קצת תמים. אבל אם היו באים מאותם שרים, או הילד שקד, הייתה באה ואומרת, תקשיבו, האמנה הזו, היא מתנגדת עם הערכים 1, 2, 3, 4, אנחנו חוששים שזה יפגע בריבונות היהודית הישראלית, אבל בואו ניקח את התוכנית הלאומית למניעת אלימות כלפי נשים, ונוסיף לה תקציב כזה וכזה, ונתחייב שבחמש השנים הקרובות תצא לפועל התוכנית הזו והזו. זאת אומרת, יש משמעות לשיח שמתנהל, והשיח הוא איך מגנים על נשים, ואיך נשים מרגישות בטוחות במרחב שהן צריכות להרגיש בו הכי בטוחות שיש, וברגע שזה הולך לקווים האלה, זה פשוט פוגע בדבר הכי חשוב, זה שאנחנו נרגיש כאן בטוחות.
מיכל פעילן, תודה.
תודה, אלעד.
ותודה לפרופסור רות הלפרין קדרי ולעורך הדין דוד פטר. וזה היה אחד ביום של N12. מחכים לכם כרגיל בקבוצת הפייסבוק שלנו, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן. יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.